מסכת עבודה זרה דף ח' אומרת המשנה ואלו עדיהם של עובדי כוכבים אלו החגים של העובדי כוכבים קלנדה וסתר נורה וקרטיסים זה השמות שלהם ויום גינוסיה של מלכים לכמן בדף י' הגמרא תבהר מה זה היום גינוסיה הזה ויום הלידה ויום המיטה הכוונה היום שנולד המלך והיום שמת המלך זה דברי רבי מאיר וחכמים אומרים כל מיטה שיש בשריפה יש בה עבודת כוכבים ושאין בשריפה אין בה עבודת כוכבים מה ביאור הדבר? אומר רש"י שריפה ששרפו עליו כלי תשמישו כדרך המלכים כשהיו רוצים להראות חשיבות של המלך אחרי שהוא היה מת היו שורפים את הכלים שהוא היה משתמש בהם להראות שרק הוא גדול והיה ראוי להשתמש בכלים האלו אבל אחרים לא אז אם ככה דווקא מלך כזה, על זה אני אומר שיש בזה עבודת כוכבים ביום המיטה שלו, מכיוון שמחשיבים את היום הזה, אבל מלך שלא שורפים את הכלים שלו זה מראה שלא חשוב כל כך. אבל יום תגלחת זקנו, מה הכוונה? אומר רש"י שאין זמן קבוע לרבים, אלא כל אחד ואחד כשמגלח, עושה יום עד, הוא מגלח את הזקן ועושה יום חג. ובלוריתו, אומר רש"י, כשמסתפר, פעמים הרבה מניח בלורית מאחריו, הוא מגלחה משנה לשנה, ויום שמגלחה עושה יום עד. אז אם ככה, יום תגלחת זקנו ובלוריתו, ויום שעלה בו מן הים, הכוונה שהוא ניצל, וכמעט טבע, ובכל אופן היה לו הצלה. ויום שיצא מבית האסורים ועובד כוכבים שעשה משתה לבנו דהיינו שמחתן את בנו ומרוב שהוא שמח הוא עושה את זה יום עד כי הוא מקריב לאלילים על זה שהבן שלו מתחתן הדין הוא שאינו אסור אלא אותו היום ואותו האיש בלבד מכיוון שזה לא חשוב כל כך בעיניהם אז אני אומר רק היום הזה אסור ולא שלושה ימים לפני כן ואותו האיש, לדוגמה, אם הוא עשה משתה לבנו, אז איתו אסור לעשות עסקים. אבל לאחרים, עם שאר הגויים, מותר. אומרת הגמרא, אמר רב חנן בר רבה, קלנדה, חטא ימים אחר תקופה. יש לנו כמה תקופות בשנה. יש לנו תקופת תשרי, תקופת טבת, תקופת ניסן ותקופת תמוז. אומר לנו כאן רב חנן, תקשיב, החג הזה הוא במשך 8 ימים, והוא אחרי התקופה של טבת. סתר נורה, גם חטא ימים, גם 8 ימים החג הזה, וזה לפני תקופה, זה לפני תקופה טבת. בסימנך, אחור וקדם צרתני, דהיינו שזה צרה שהם עושים את החגים האלה, אז יש גם לפני התקופה וגם אחרי התקופה. תנו רבנן, לפי שראה אדם הראשון יום שמתמעט והולך, הרי בחורף הימים קצרים, אדם הראשון רואה שהימים מתקצרים. אמר, אוי לי, שמה בשביל ששרחתי שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת, בשביל ששרחתי, עולם חשוך בעדי וחוזר לתוהו ובוהו, וזוהי מיטה שנכנסה עליי מן השמיים, אז אם ככה, אולי בעצם כל העולם עכשיו נגמר. עמד וישב 8 ימים בתענית ובתפילה כיוון שראה תקופה טבת ומה קורה בטבת וראה יום שמאריך והולך שהימים כעת מתחילים להתארך אמר מנהגו של עולם הוא זה הדרך מה שהימים התקצרו זה דרך העולם וכעת הם מתארכים הלך ועשה 8 ימים טובים לשנה אחרת עשה לאלו ולאלו ימים טובים גם בימים שהוא התפלל וגם בימים הבאים שהוא שמח בהם, הוא קבעם לשם שמיים, אבל הגויים והם קבעום לשם עבודת כוכבים, עשו את זה חג לעבודה זרה. בשלמה למאן דאמר בתשרי נברא העולם, אז ממילא יום זוט חזה, יום האריך, עקתי לא חזה, הוא רק ראה שהימים מתקצרים, אבל הוא לא ראה את הימים הארוכים שנמצאים בקיץ. אלא למאן דאמר בניסן נברא העולם, אז אם ככה קשה, מה? החזה ליום הזוטה, הרי הוא ראה את הימים שהם היו קצרים יותר בניסן, ויום האריכה, שראה שבקיץ הימים מתארכים, אז הוא ראה כבר שיש ימים קצרים, אז למה הוא דאג, למה הוא חשש? מתרץ את הגמרא דאה וזוטה, כולי לא חזה, את הימים הקצרים מאוד בחורף, שהשקיעה מאוד מוקדם, את זה הוא עדיין לא ראה, ולכן הוא חשש. תנו רבנן, יום שנברא בו אדם הראשון, כיוון ששקע עליו חמה, אמר, אוי לי שבשביל ששרחתי, אוי אוי אוי, כעת השמש שוקעת, וזה בגלל ששרחתי, עולם חשוך בעדי ויחזור עולם לתוהו ובוהו, וזוהי מיטה שנכנסה עליי מן השמיים. היה יושב בתענית ובוכה כל הלילה, וחווה בוכה כנגדו. כיוון שעלה עמוד השחר, שהיום מאיר, אמר מנהגו של עולם, וכך זה דרך העולם. עמד והקריב שור שקרניו קודמים לפרסותיו. מה זה שור שקרניו קודמים לפרסותיו? הרי בדרך כלל כשהשור נברא, הוא נברא בלי קרניים, עם פרסות, ורק אחר כך הקרניים גודלות. אבל כאן, דאמר מור, כל מעשה בראשית, בקומתיו נבראו. שור עם קרניו מגודלים. דהיינו, רש"י אומר לנו שהשור נברא כבר עם הקרניים. וכיוון שיצר ראשו תחילה, אז ממילא כשהוא נולד, נמצאו קרנותיו קודמות לפרסותיו. וזה הכוונה כאן, שור שקרניו קודמים לפרסותיו. שנאמר, ותיטב להשם משור פר מקרין, משמע שזה הקרניים קודם, ורק אחרי זה מפריס, רק אחר כך הפרסות. ואמר רב יהודה אמר שמואל, שור שהקריב אדם הראשון, קרן אחת הייתה לא במצחו. דהיינו, כל שור יש לו שתי קרניים, ולא היה רק קרן אחת שנאמר, ותיטב להשם משור פר מקרין מפריס. משמע מקרין, רק קרן אחת. שואלת הגמרא, מקרין, תרתי משמע, הרי כמו שבמפריס, לא הכוונה שיש פרסה אחת, אלא ארבע פרסות ברגליים שלו. אז אם ככה גם במקרין משמע שהיה כמה, היה שתי קרניים, אז למה אתה אומר שמשמע רק אחת? אמר רב נחמן בר יצחק, מקרן כתיב, כתוב, בלי יול, ואז זה משמע שזה רק קרן אחת. ביי רב מתנה, רומי שעשתה קלנדה, עשתה את החג שלהם, וכל העיירות הסמוכות לה משתעבדות לה, יש עיירות מסביב לרומי שהן משועבדות לרומי, אותן עיירות אסורות או מותרות, האם מותר לעשות איתן מסע ומתן, או שאני אגיד שאסור, מכיוון שהן משועבדות לרומי, ורומי עושה חג ואסור לעשות מסע ומתן עם רומי, אז ממילא גם איתן. רבי יהושע בן לוי אמר, קלנדה אסורה לכל היא, כן, אסור גם עם העיירות המשועבדות. רבי יוחנן אמר, אין אסורה אלא לעובדיה בלבד, לא, עם רומי אסור, עם שאר העיירות מותר. תנא כבתי דרבי יוחנן, אף על פי שאמרו, רומי, שרומי עשתה קלנדה וכל העיירות הסמוכות לה, משתעבדות לה, היא עצמה אינה אסורה, הכוונה שעצם האיסור, אלא לעובדיה בלבד, דווקא לרומי ולא לשאר העיירות. למדנו שמה סטרנליה וכרטיסים ביום גינוסיה של מלכיהם, ביום שהומלך בו מלך, לפניו אסור, אחריו מותר. ועובד כוכבים שעשה משתה לבנו, אין אסור אלא אותו היום ואותו האיש, הוא עושה משתה והוא שמח מזה שהבן שלו מתחתן, אז אסור לעשות מסע ומתן דווקא באותו יום החתונה ועם אותו אדם. אמר רב אשי יפנן המתנינה, דקתן היום תגלחת זקנו ובלוריתו. למדנו במשנה, ויום שעלה בו מן הים, ויום שיצא בו מבית האסורים, אין אסור אלא אותו היום בלבד ואותו האיש. ומה מדייקים מזה? בשלמה אותו היום להפוקה לפניו ולאחריו, שאתה אומר לא צריך בימים לפני ואחרי, אלא רק אותו היום. אלא אותו האיש להפוקה מים. מה אתה בא לחדש לי כאשר אתה אומר שאסור לעשות מסע ומתן רק עם אותו האיש הספציפי? מה אליו להפוקה משעבדיו שמה מינה? מה שמה ש... זה בא לומר לי שאם האנשים שמשועבדים לו כן מותר לעשות מסע ומתן. אז הנה ראיה, שאפילו שרומי חוגגת חג שלה, של עבודה זרה, אבל עם העיירות המשועבדות כן יהיה מותר לעשות מסע ומתן. תניה, רבי ישמעאל אומר, ישראל שבחוצה לארץ עובדי עבודת כוכבים בתהריים. עם ישראל בחוץ לארץ הם עובדים עבודה זרה בתהרה. מה הפירוש? אומר רש"י, כלומר בלא כוונה. ואין שמים עליהם, הם חוטאים בזה שהם עובדים עבודה זרה מבלי שימת לב. כיצד עובד כוכבים שעשה משתה לבנו, עושה חתונה לבן שלו, וזימן כל היהודים שבעירו, אומר להם בואו, יש חתונה, בואו תשתתפו, תשמחו איתי. אף על פי שאוכלים משלהם, מביאים אוכל בהכשר הכי מהודר, ושותים משלהם, ושמה שלהם עומד לפניהם, דהיינו יהודי מגיש להם את האוכל, אין כאן שום איסור, אין כאן בשר שנתעלה מן העין, אין בעיה, מעלה עליהם הכתוב, כאילו אכלו מזבחי מתים, זה כן עבירה שנאמר וקרא לך ואכלת מזבחו. שואלת הגמרא, אם אתה מביא לי ראיה מהפסוק, מנה לך, ואם עד האחיד, אולי כל האיסור זה דווקא אם הוא אוכל מהזבח של הגוי, אבל אם זה בקשרות מעודרת, אוכל של יהודי, מה הבעיה? אמר רבא, אם כן, אם הקרא ואכלת מזבחו, רק ואכלת מזבחו, מהי וקרא לך, מדוע כתוב המילים האלה? משעת קריאה, הכוונה מהשעה שהוא מזמין אותך כבר ואתה מגיע, אפילו לא אכלת מהזבח שלו, הדין שזה אבון. הלכך, כל תלתין יומין, הכוונה 30 יום שאחרי החתונה של אותו הגוי, בין אמר למחמת הילולה. ובין לא אמר למחמת הילולה אסור, אפילו אם הוא לא אומר לך שזה קשור לחתונה, אסור לך לבוא אליו ולאכול שם. מכאן ואילך, אוי 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 אוי, היא אמר למחמת הילולה, אחרי 30 יומים, הוא אומר לו, אז זה עדיין שמחה של החתונה, אסור. והיא לא אמר למחמת הילולה, אז יהיה מותר. וכי אמר למחמת הילולה, עד אמת. אז בסדר, אמרנו שאם הוא אומר לו שזה בגלל החתונה, אסור אחרי 30 יום, אבל עד מתי? אמר רב פאפא עד תריסריה רכשתא, הכוונה עד 12 חודשים, שנה. ומעיקרא, מאימת אסור, שואלת הגמרא, ולפני כן, לפני החתונה, ממתי כבר אסור לבוא לאכול שם? אמר רב פאפא משמי דרבא מחירמו שערי, כשזורקים את השעורים באסניתא, הכוונה בקערה, דהיינו שכבר מתחילים להכין את השחר למשתה. ממשיכה הגמרא, אז מה משמע? ולבטר תריסר ירחשת השערי, אחרי שנה מותר, והרב יצחק ברדרב משרשיה, איקלה, הזדמן, לבה הוא עובד כוכבים, הגיע לאיזה בית של גוי, לבטר תריסר ירחשת, אחרי שנה מהחתונה של הבן, ושם דעודה, שהוא הודה לעבודה זרה שלו, הוא פירש ולא אכל, אז הנה רואים שגם אחרי שנה אסור. מתרץ את הגמרא שאני רב יצחק ברדרב משער, שידי אדם חשוב הוא, ומכיוון שהוא היה אדם חשוב, העובד כוכבים כל כך שמח שהוא הגיע אליו, הוא הודה לעבודה זרה, ולכן הוא לא אכל. אבל סתם אדם שהעובד כוכבים לא כל כך שמח, אז אם זה אחרי שנה, בוודאי שזה לא בשביל העבודת כוכבים, ויהיה מותר לאכול אצל הגוי, וכמובן בתנאי שזה אוכל כשר. למדנו במשנה שאחד החגים של הגויים זה וכרטיסים. שואלת הגמרא, מהי כרטיסים? אוי 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 אוי, אמר רב יהודה, אמר שמואל, יום שתפסה בו רומי מלכות, דהיינו שרומי השתלטה על המלכות ונהייתה שולטת. והתניא קשה, כרטיסים ויום שתפסה בו רומי מלכות, משמע שזה שני ימים אחרים. יש את כרטיסים ויש את היום שתפסה בו רומי מלכות, אז איך אתה אומר שזה אותו יום? אמר רב יוסף, שתי תפיסות תפסה רומי, פעמיים רומי תפסו את המלכות, מה? אחת, בימי קליאופטרה מלכתה, בזמן של המלכה קליאופטרה, ואחת שתפסה בימי יוונים, שניצחו את היוונים. דחיית הרב דימי, אמר תלתין וטרין קר, והכוונה 32 קרבות. 32 קרבות, עבדו רומאי בהד יוונאי, הם עשו עם היוונים, ולא יאכלו לאו, הרומאים לא הצליחו לנצח. עד שמה הם עשו? דשתפינו לישראל בעדיו, אמרו לישראל, בואו אתם תהיו איתנו, ואחי יתנו בעדיו, עשו איתם תנאי. אם אינן מלכים, המלכים יהיו מאיתנו הרומאים, מנייך הוא היפרחם, ממכם יהיו מושלים. ולמה שלא יהיו מלכים גם מהרומאים וגם מהיהודים? מכיוון שאי אפשר לשני מלכים לשמש בכתר אחד. ואם יהיה הפוך, אם מנייך הוא מלכה, אם המלך יהיה ממכם, מנן היפרחם, אז מאיתנו יהיה מושלים. ושלחו לאו רומאי ליוונאי, שלחו הרומאים ליוונים, עד עידנה אבידנה בקרבה. מה עשינו עד עכשיו? קרבות. השתנה אביד די בדינה, בואו נעשה דין בינינו. ושאלו אותם שאלה, מה השאלה? מרגלית ואבן טובה. אומר רש"י, מרגלית אינה חשובה כאבן טוב. דהיינו שהאבן הטובה היא יותר שווה מהמרגלית. איזו מהם יעשה בסיס לחברו? מה הכוונה? אומר רש"י, כאן תרגומו כנו בסיסה למושב חברתה להושיבו עליה. דהיינו רוצים לשים את המרגלית על האבן הטובה, או האבן הטובה על המרגלית. מי ישימו על מי? שלחו לו מרגלית לאבן טובה, שהמרגלית יהיה בסיס לאבן הטובה, כי האבן הטובה היא קרה יותר. אבן טובה ואינך, הכוונה שזה נופך, והנופך שווה יותר. איזו מהם יעשה בסיס לחברו? את מי ישימו על מי? אמרו לו, היוונים עונים להם, אבן טובה לאינך, שהאבן טובה תהיה בסיס לנופך. ממשיכים שואלים אותם, אינך וספר תורה, אם יש לי נופך, שזה סוג של אבן יקרה וספר תורה, איזו מהם יעשה בסיס לחברו? את מי אני אשים על מי? הם עונים להם, אינך, אז האינך הזה, הנופך הזה, הוא יהיה בסיס לספר התורה, כי ספר התורה ודאי שווה יותר. אז עונים להם הרומאים, שלחו לאו, אם כן אנן ספר תורה גבן, יש איתנו ספר תורה וישראל ועדן. כפו לאו, הם הלכו וניצחו אותם על ידי הכוח שעם ישראל היו איתם בספר התורה. ואז מה קרה? 26 שנים, דהיינו 26 שנים, קמו לאו בהימנות בעד ישראל, קיימו את התנאי עם עם ישראל, שאם הרומאים יהיו מלאכים, היהודים מושלים, ואם היהודים מלאכים, הרומאים מושלים. מכאן ואילך השתעבדו בו, התחילו להשתעבד בעם ישראל, אחרי 26 שנים. שואלת הגמרא, מעיקר מה ידרוש, ולבסוף מה ידרוש? למה בהתחלה הם קיימו את התנאי שלהם, ואחרי זה הרומאים הפרו את התנאי? מעיקר אומרת הגמרא, דרוש, נסב ונלכה, והלכה לנגדך. עשיו אומר ליעקב שילכו ביחד, אז לכן הם אמרו, אנחנו נהיה ביחד. ולבסוף דרוש, בסוף הרומאים למדו, יעבור נא אדוני לפני עבדו. יעקב אומר לעשיו, אתה תתקדם לפניי. אז הם אמרו, אם ככה, אם עשיו הולך לפני יעקב, אז אנחנו צריכים להיות לפני עם ישראל, והתחילו להשתעבד בעם ישראל. שואלת הגמרא, 26 שנים, דקמו בהימנות בעד ישראל מנהלן, מאחר אנחנו יודעים שבמשך 26 שנה הם קיימו את התנאי עם עם ישראל? דאמר רב כהנא, כשחלה רבי ישמעאל בר יוסי, שלחו לה, אוי אוי אוי, מה שלחו לו רבי? אמור לנו שניים ושלושה דברים שאמרת לנו משום אביך, תגיד לנו דברים שאבא שלך אמר. אמר לו, 180 שנה קודם שנחרב הבית, איזה בית ראשון או שני? הכוונה בית שני. פשטה מלכות הרשעה על ישראל, הכוונה מלכות רומי. 80 שנה עד לא חרב הבית גזרו, מי גזר? חכמים, תומל ארץ העמים, מכיוון שהגויים לא מסמנים את קבריהם, ובחוץ לארץ יש הרבה קברים של גויים. אז ממילא, אוי 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 אוי, אדם שיוצא לחוץ לארץ הוא תמה, כי במקום הזה יש ספק קבר. אז גזרו על ארץ העמים. וגם על מה גזרו? על כלי זכוכית שמקבלים תומה, כי הרי מהתורה כלי זכוכית לא מקבלים תומה, והם גזרו שכן יקבלו. 40 שנה עד לא חרב הבית, לפני חורבן בית המקדש, גלתה סנהדרין, מאיפה גלתה? מלשכת הגזית, וישבה לה בחנות. מה זה חנות? זה מקום בהר הבית שנקרא חנות. למה הלכתה? לאיזה עניין? בעצם יש לי נפקמינה שהסנהדרין גלתה. אמר רב יצחק ברב דימי, לומר שלא דנו דיני כנסות. מה זה דיני כנסות? כגון אונס ומפתה שצריך לשלם 50 שקל כסף, או 30 של עבד היינו שור שהרג עבד כנעני וכו', שבדיני כנסות התורה נתנה סכום קצוב שצריך לשלם. ולמה לא דנו דיני כנסות? אומר רש"י, ומאחר שלא ישבו בלשכת הגזית, לא דנו וביטלו דיני כנסות. דכתיב בתשלומי כפל שהוא כנס, כאשר גנב גונב צריך לשלם כפל פי שתיים מהגנבה. למה? כי זה כנס. אשר ירשיון אלוהים. ומה הכוונה אלוהים שם בפסוק? דהיינו מומחים וסמוכים, שצריך שהדיינים יהיו גם מומחים וגם שסמכו אותם. בשם רבי כדאמרינן בסנהדרין, ומי שאינו סמוך אינו דן דיני כנסות. ומכיוון שלא היו סמוכים, הם לא יכלו לדון דיני כנסות. שואלת הגמרא, דיני קנסות, צלקא דעתך, מה, אם הנפקמין הזה שלא אכלו לדון דיני קנסות, ואמר רב יהודה, אמר רב, ברם זכור אותו האיש לטוב, מי זה אותו האיש? ורבי יהודה בן בבשמו, שאלמלא הוא נשתכחו דיני קנסות מישראל, לא היו זוכרים דיני קנסות. שואלת הגמרא, נשתכחו, למה שישתכחו דיני קנסות? לגרסינו שילמדו דיני קנסות, למה שישכחו? אלא הכוונה, בטלו דיני קנסות מישראל, ללמלא אותו אדם. למה? שגזרה מלכות הרשע, הגזרה מזה מלכות רומי, כל הסומך יהרג, כל מי שסומך דיין יהרג, וכל הנשמח שסמכו אותו יהרג. ועיר שסומכים בה תחרב, ותחום שסומכים בו יעקר. עד כדי כך הם רצו לעקור את התורה. מה, עשה רבי יהודה בן בבא, הלך וישב בין שני ערים גדולים. למה הוא ישב שם? הוא רצה לסמוך. והוא אמר, אם אני אעשה את זה בין שני ערים גדולים, מה, הם יעקרו שני ערים גדולים? איך הם יעשו את זה? כך מבאר המהרש"א. ובין שתי עיירות גדולות, בין בית חומי שבת, בין אושה לשפרעם. ושמח שם חמישה זקנים, מי הם? רבי מאיר ורבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע. ורב אביה מוסיף, אתה יודע גם את מי הם שמח? אף רבי נחמיה. כיוון שהכירו בהם אויבים, ראו הרומאים שהוא סומך. אמר להם, בניי רוצו, תברחו. אמר לחכמים, לתלמידים, תברחו. אמרו לו, רבי, ואתה מתה עליך, מה הם יעשו לך? הם יהרגו אותך. אמר להם, הרי נמותה לפניהם כאבן, שיהרגו אני אמות בלי צער, כמו שמקים אבן ואין לה כאב, ככה גם לי, מכיוון שהוא שמח שזה על קידוש השם. אז ממילא כאבן שאין לה הופכין, אמרו לו, זזו משם עד שנעצו לגופו ג' מאות לולניאות, הכוונה 300 חניתות דקו בו של ברזל, ועשו לגופו ככברה. אז אם ככה קשה, מה אנחנו אמרנו מקודם שלא היו סמוכים? הנה, אנחנו ראינו שרבי יהודה בן בבא הוא כן עשה סמוכים, ואז ממילא אם יש סמוכים כן יכלו לדון בדיני כנסות. אז מה אמרת לי? שאי אפשר לדון בדיני כנסות, ולכן חכמים עקרו את מקומם מלשכת הגזית למקום שנקרא חנות. מתרץ את הגמרא, אמר רב נחמן מר יצחק, לא תימא דיני כנסות, באמת זה לא בגלל דיני כנסות, אלא שלא דנו דיני נפשות. דהיינו, לדוגמה, אדם רצח את חברו במזיד, צריך להרוג אותו, את זה לא דנו. מה היא טעמה? כיוון דחזו דנפי שלאו רוצחים. ראו שיש הרבה אנשים שרוצחים, ולא יחלה למידן, כבר אי אפשר לדון, כי אנשים חיו בהפקרות, אמרו מוטב נגלה ממקום למקום, כי איך היא דלא לחי, ועדיף שנעבור מלשכת הגזית לחנות, ואז ממילא לא נוכל לדון דיני נפשות. למה? מכיוון, אוי 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 אוי, אומר רש"י, כי דיני נפשות לא דנים בסנהדרין קטנה שבכל עיר, אלא בזמן שהייתה סנהדרין גדולה בישיבתה ובמקום המיוחד לה, דווקא בלשכת הגזית אפשר לדון דיני נפשות. ומכאן אנחנו יודעים את זה, דכתיב, ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא. הפסוק הזה מדבר על זקן ממרא. זקן ממרא זה תלמיד חכם שלא כפוף בהלכות לדברי הסנהדרין. ומה לומדים משם? מלמד שהמקום גורם, כי איך כתוב בפסוק? מן המקום ההוא, המקום, הישיבה של הסנהדרין בלשכת הגזית, רק שם אפשר לדון דיני נפשות, כי בזקן ממרא שם מדובר שהורגים אותו, ולכן הם עקרו את מקומם מלשכת הגזית לחנות, כדי שלא יוכלו לדון דיני נפשות. ועד כאן דף ח' במסכת עבודה זרה.